בואו נשב ביחד לכמה דקות. אז הערב אני אדבר קצת, באופן קצת יותר כללי ורחב, ואז יהיה לנו זמן לתרגום מונחה, ואחריו אולי גם זמן לקצת שאלות והתייחסויות לתרגול. אולי חלקכם כבר שמתם לב שכשמתחילים להיות רגישים לתודעה, לעבוד עם התודעה, זה לא רק להיות רגישים, זה גם לנסות לכוון אותה למקום מסוים, כן? בגישה הזו של טיפוח המיומנות של מדיטציה עם הנשימה, אנחנו כן רוצים לפתח או לטפח בתודעה איזושהי כיווניות, איזושהי סוכנות או תנועה שהולכת לכיוון מסוים. אנחנו עושים את זה גם כי התנועה לשם היא מיטיבה ומביאה פירות יפים בטווח הקצר ובטווח הארוך, ואנחנו עושים את זה גם כי התנועה לכיוון הזה מראה לנו את כל מה עוד התודעה עושה. מתוך זה שאנחנו מפתחים כיווניות מסוימת של התודעה, כוונה מסוימת, איכויות מסוימות, אנחנו יכולים לראות מה נמצא בדרך, במה עוד היא עסוקה. כן? זו דרך מאוד טובה ללמוד. אתה במובן מסוים לא יודע מה המגבלות שלך עד שאתה מנסה ליישם משהו. כן? אני זוכר בריטריט הארוך הראשון שלי, כמה חודשים, פינטזתי על כמה נפלא אני אוכל לנגן בגיטרה. אז אתה מגיע הביתה, אתה מניח את האצבעות על הגיטרה. אז הגיע הזמן לפרוע את הצ'ק. ואז אתה מתחיל ללמוד ש... מה שהתודעה הפינטזה או ראתה, לוקח עוד הרבה זמן עד שהשרירים לומדים והאוזן לומדת. קורדינציה יודעת לעשות. חלק ממה שאנחנו יכולים לראות כשאנחנו מפתחים כיווניות וכוונה לעומק של חוויה של נשימה וגוף כאן ועכשיו, זה לראות שלתודעה יש כל מיני התהוויות אחרות. כל מיני כיוונים אחרים שהיא הולכת אליהם. כל מיני עצמיים שונים. כן? וכל עצמי כזה, כל התהוות כזאת, יש לו איזושהי קונספציה לגבי מאיפה אושר יגיע. מאיפה רווחה תגיע. חלק מהעצמיים האלה הם די בבירור טמבלים. הם חושבים שאושר יגיע מזה שאני ראי יוטיוב. מזה שאני לא יודע, whatever, כן? מצפה בסדרה כזאת או אחרת. וזהו, יש להם את המקום שלהם, אבל... הם מעניינים, כי במישור מסוים אנחנו לא בוטחים בהם עד הסוף, וברור לנו אולי שהם לא איזה... מעיין שופע של תבונה. מצד שני, אנחנו כן נענים להם. זאת אומרת, כן, יש להם איזושהי סמכות בתוך הנפש שלהם. חלק מהעצמיים הם יותר תבונים. מחפשים אושר על ידי סוג מסוים של סטטוס, או סוג מסוים של לייצר איזשהו מארג חברתי שאני ארצה להיות בתוכו, כן? יש להם פנטזיות מסוימות על איפה אפשר להשיג אושר ומהן הפעולות הדרושות כדי להשיג אותו, ואז הן מייצרות את מי אנחנו, כן? בהתאם ל... איך אני אגיד? לצורה שנדרשת כדי להשיג את האוכל הזה, כן? כמו ש... אבולוציונית ג'ירפה נוצרה על ידי, לא יודע מה זה היה, חמורים שניסו להגיע גבוה. כן? אז ככה הצורה של המיינד שלנו, הלב שלנו, נוצר על ידי, כן, מה אנחנו מנסים לאכול. האבולוציה של הלב והתודעה שלנו קורית יותר מהר מהאבולוציה של הג'ירפה. עכשיו אנחנו נעים לתוך העצמיים האלה, לאורך היום, ולרוב בבלי דעת, כן? לפעמים גירוי קצר, מעלה עצמי מסוים, שכל מה שהוא רוצה זה לעשות את זה. לפעמים זיכרון כלשהו מעלה עצמי אחר, או רגש כלשהו מעלה התהוות עצמי אחרת, כן? ואנחנו פשוט נכנסים לתוך עולם מסוים, נכנסים לתוך עצמי מסוים. אותו מורה סבא שעליו אני נשען בריטריט הזה, אומר שזה כמו, זה קצת כמו שאתה חולם, כן? שאתה על סף חלום, על סף שינה, ומופיע, ככה, כמעט נרדם, ויש איזשהו דימוי של, שעולה, דימוי חלום שעולה, כן? שמופיע בתודעה ווישט, התודעה גולשת לתוכו ואתה מוצא את עצמך בתוך חלום. עכשיו אותו דבר קורה כל הזמן, קורה כל הזמן, קורה כשאנחנו ערים. ההתהוויות השונות האלו, העצמיים השונים האלה, כן? חלקם יכולים להיות בהרמוניה ואיכשהו לעשות מסע ומתן ביניהם, כן? יש לי את העצמי של העבודה עד השעה 6, ואז יש לי עצמי אחר, ואז יש לי את העצמי של הבהייה, יש איזה דיל כזה שהם סוגרים, מארגנים אותו בלוז, ויש עצמאים שיריבו אחד עם השני. עצמי שרוצה דבר אחד, עצמי שרוצה דבר אחר, ומושכים לכיוונים שונים. כן, יש איזושהי זהות עצמית שאומרת, אוקיי, אני צריך למדוד היטב. אני רוצה להיות מודה טוב. ואז באה זהות עצמית אחרת שאומרת, מה זה? מה זה שטויות האלה? אני בכלל רוצה לעשות משהו אחר. עכשיו, זה לא מצב בעייתי מה שאני מתאר עכשיו. זאת אומרת, זה לא מצב, זה לא שאנחנו צריכים להיפרד מאופן הקיום הזה. ככה התודעה האנושית עובדת. ההזמנה היא להתחיל לראות את זה, כן? להתחיל להבין איך התודעה האנושית עובדת, איך אנחנו מכניסים את עצמנו אל תוך סוגים שונים של קיום, אל תוך אופנים שונים של קיום. כשאנחנו מתחילים לראות איך אנחנו מכניסים את עצמנו לתוך סוגים שונים של קיום, אנחנו יכולים להתחיל לעשות בחירות מסוימות, להתחיל לבחון איזה סוגים של עצמי מועילים יותר, אחרי זה אני רוצה לעקוב. איזה סוגים של עצמי מרעישים שוב ושוב, אבל זה לא דיל טוב. זה פשוט לא דיל טוב. תרגול הסמאדי, באופן מעניין, הוא בנוי בין השאר על זה שאתה או את גם בונה איזשהן זהויות עצמי שרוצות את הדבר הזה, שמחפשות אוכל שם, כן? שמחפשות הזנה שם, מחפשות הזנה בתרגול, מחפשות הזנה ביציבות, בפתיחות, במיומנות של התודעה. גם זו סוג של התהוות, גם זה סוג של עצמי. אבל זה עצמי שעוזר להבין איך התהוויות עצמי נוצרות. כן? ויש לו את התגמולים שהוא מביא, שהם תגמולים טובים. וזה חשוב לחשוב על זה במונחים האלה, כי תרגול המדיטציה הוא כן ילך נגד חלק מהתשוקות שיש לך, נגד חלק מהעצמיים האלה, לפחות כרגע. הוא ילך נגד חלק מהעצמיים שאומרים, אוקיי, אתה לא באמת צריך לעבוד או להשקיע מאמץ כדי למצוא רווחה או כדי למצוא עושר. מה שאתה צריך לעשות זה לצאת החוצה ולשכב מתחת לעץ. או מה שאתה צריך לעשות זה לא יודע, כל סוג של התענגות רספטיבית, או לא רספטיבית, פסיבית, כן? שאין בה תבונה. והוא ילך גם נגד בזמן מסוים עצמיים אחרים שהם כן עצמיים חשובים, שהם כן עצמיים טובים, או עצמיים שרוצים למצוא רווחה על ידי שוב. סוגים של קשרים אנושיים, קשרים חברתיים, אז ברגע מסוים, בזמן מסוים, כן, אתה מוותר על התשוקה הזאת, בשביל התשוקה הזאת, אתה כן יכול להגיד לעצמך ש תרגול המדיטציה יעזור גם לעצמי הזה, או לעצמיים האלה, וזה נכון. בין השאר כי הוא ילמד אותך איך לייצר אותם בצורה מיומנת, ואיך להיפטר, או אם לא להיפטר, להחליש את הסמכות של עצמיים אחרים שמונעים לך לקיים קשרים משמעותיים, מספקים. לפחות להרגיע אותה. אז כן, בתרגול המדיטציה אנחנו מפתחים סוגים של התהוות, אנחנו מפתחים סוגים של עצמי, שיש להם תפקיד בתוך המועצה הזאת, בתוך הקהל הזה של העצמים השונים שיש בפנימיות שלנו. כן? והם יכולים להסתכל בתבונה ולהפעיל איזושהי סמכות שאומרת, שנייה, אתה מדבר שטויות ואתה עושה את זה כבר שנים, אז סבבה, שמעתי? אוקיי, אבל אני לא חייב להיענות. לעומת זאת, לך יש משהו חכם להגיד. אני יכול לשמוע שמה שאתה אומר לי, אולי הוא נעים במידה מסוימת בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך יביא תוצאות טובות. אני אלך לשם. כן, זה שמיומנות של לפתח סמכות מנווטת פנימית. איזה סוגים של עצמי יביאו תוצאות טובות לטווח הארוך, ואיזה סוגים של עצמי... בסדר, שמעתי. לפעמים יש סוגים של עצמי שנשמעים מפגרים, אבל כן יש להם טיעונים טובים. כן? הוא אומר לך שאתה רק צריך להתנתק ולשבת אחורה, כן? זה לא נשמע חכם, אבל צריך להקשיב לפעמים. הוא בעצם אומר לך, אוקיי, אתה בעצם צריך קצת להירגע ולנוח, ויש בזה משהו. כן? זו מיומנות אינסופית של איך אתה מקשיב ומתכתב עם העצמיים האלו. וכמו שאמרתי הבוקר, מתחת למקח וממכר הזה, מתחת לפוליטיקה הפנימית, כן? לפריימריז. ולדילים שרצים בתוך הפנימיות בין העצמיים השונים, כשזה נרגע, כן? לפחות במידה מסוימת, אז רבדים נוספים של התודעה נפתחים. התודעה היא לא רק זה. רבדים מרווחים יותר, מעודנים יותר, מזינים. רבדים שכשאתה נעשה רגיש אליהם, שאת נעשית רגישה אליהם, שוהה בתוכם. משהו בלב, משהו בגוף, אוהב את זה, ניזון מזה. לפעמים הם ברורים ומובהקים, ולפעמים לא כל כך, כן? אבל אתה כן יכול להרגיש או לשמוע שברקע של הרעש הזה, או מסביב לרעש, כן? מסביב לרעש יש איזו עדינות. מסביב לרעש יש איזו יציבות. מסביב לרעש יש איזה רוחב. כן? והיציבות, הרוחב, העדינות, אנחנו רוצים להקשיב להם, לשמוע את השקט שמסביב לפוליטיקה הפנימית. להרגיל את עצמנו לשקט הזה. הבודה דיבר על זה במונחים של לצאת מהכפר. כן? אתה יוצא מתודעת הכפר, לעבר התודעה של המרחבים. לפעמים אי אפשר ממש לצאת מתודעת הכפר, אבל גם כשהכפר שרוי בוויכוח, אז אתה יכול להסתכל מהחלון, או להסתכל למרחק, ולראות, אוקיי, הכפר מוקף במרחבים. ותראו, אולי משהו בלב, בגוף שלכם, גם עכשיו, מרגיש איזשהו הדהוד של המרחבים עליו. משהו שמרגיש כמו שקט, משהו שמרגיש כמו יציבות, כמו קרקע, כמו רוחב, כמו עדינות. כן, משהו שמחזיק את כל האירוע הזה. אחת מהדרכים שבהם אפשר לאמן או לשכנע את חברי המועצה ללכת, כן, או את השיאה הזאת, שיאה הפנימית ללכת, זה לכיוון של היפתחות גדולה יותר ויותר, והעמקה גדולה יותר ויותר אל תוך המימדים העדינים, מרווחים, נרחבים, של התודעה והעולם. אז אנחנו יכולים להשתמש בכושר הפנימי הזה שיש לנו כאנשים, כן? לרתום את עצמנו לתשוקות מסוימות, כן, לרתום את עצמנו לכיוונים מסוימים, לפתח טקטיקות, כן? כדי לפגוש אזורי חוויה כאלו, ולהפוך אותם לחלק ממה שמלווה את הקיום שלנו, כן? לא כחוויה, לא רק כחוויה חד פעמית או נדירה, אלא להיות בני אדם שהלב שלהם והגוף שלהם מכיר צער, סבל, קושי, כעס, יודע להתמודד איתם היטב, מכיר את כל התאבויות העצמי, לא יודע אם את כולן, אבל חלק מהן, ומכיר גם את זה, יודע לנווט גם לשם, יודע לנווט אל השקט, יודע לנווט אל המותנה פחות, יודע לנווט אל הבלתי מותנה. בודה אמר, דרך תשוקה אני מגיע לקץ התשוקה. כדי לפתח את הכיווניות הזאת של הסמאדי. יש כמה תכונות שיכולות לעזור, כמה תכונות או איכויות שיכולות להועיל, וכבר ציינתי אותן, כן? אחת זו ערנות. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה כאן עכשיו? אתה רוצה לקחת את כל חברי המועצה שלך ביחד לכיוון הסמאדי, כן? זאת אומרת, אתה רוצה שכל הדיבור הפנימי ייתה לשם. יש גישות מדיטטיביות שבהן אתה מתעלם מהכל ומתמקד רק בדבר אחד, וזהו, לא רגיש לגוף, לא רגיש למה התודעה עושה. כאן אנחנו כן רוצים לשמור על איזושהי רגישות. אנחנו כן ממוקדים לכיוון מסוים, אבל אנחנו, כן, תחשבו על מדריך טיולים, בסדר? שלוקח את ה... עוד יש מדריך טיולים? עוד יש דבר כזה? נגיד שיש איפה מדריך טיולים, בסדר? מסכן, בטח נורא חם לו. הוא רוצה לקחת את כל הקבוצה למקום מסוים, אז הוא צריך להבין לאן הוא הולך, והוא צריך ללכת לשם די בנחרצות, כן? אחרת, במיוחד אני הדרכתי בתנועת נוער וכן הלאה לילדים כיתה ח', כי אם אתה לא נחרץ, אז הם ילכו לכל מיני מקומות, כן? צריך להיות די ברור לגבי לאן אתה הולך, אבל אתה צריך אותם איתך. אז ככה אנחנו רוצים לתרגל סמאדי, אנחנו רוצים להיות ברורים לאן אנחנו הולכים, אבל אנחנו רוצים לקחת את עצמנו איתנו, כן? אז זה סוג הקשב שדרוש. זה סוג הקשב שדרוש. כמו מדריך טיולים טוב. אתה אומר, אוקיי, אני לשם, אבל כל האירוע בא איתי, כן? ויש את הילד הזה ויש את הילד הזה, הם רוצים כל מיני דברים. סבבה, סבבה. אני מוצא את הטקטיקות כדי להגיד להם, אוקיי, אוקיי, סבבה. אחרי זה. כן? אבל אני לא מכיר אותם על הראש, כי אני צריך לעצור הכל ולקרוא לאמבולנס, או שאמא שלהם מתקשר, או whatever. כן? אני לא משאיר אותם מאחור. אני רוצה את הטקטיקות לשכנע אותם לבוא איתי. אז ערנות. כן, הנלהבות. כן, בוא נלך לשם. הנה הנשימה, בוא נלך לשם. אתה חושב? אוקיי, בוא נלך לשם. אתה רוצה את זה? בוא נלך לשם. נלהבות, כן? נלהבות היא לא הפוכה מהעדינות, וזה אחד הדברים הכי יקרים שמיומנות בסמאדי יכולה ללמד, או מיומנות במדיטציה יכולה ללמד, שאתה יכול להיות מאוד ממוקד, מאוד ברור, מאוד מכוון ומאוד עדין. זה הפסד גדול אם אנחנו יודעים רק להיות מכוונים בכוח או פתוחים ומקבלים בלי שום מכוונות ורק ככה להיות עדינים. משהו בלדעת לעשות גם וגם זה חלק מאיזושהי בגרות מנטלית. מיומנות מאוד מאוד לא טריוויאלית, מאוד לא טריוויאלית. סמאדי מלמד את זה מאוד טוב. ומיינדפולנס, האפשרות לזכור, לשמור משהו בתודעה, שזה לא קל. אתה יושב במדיטציה ודי מהר אתה שוכח מה אתה אמור לעשות. נשימה, כל הגוף, כן? אני אומר הרבה דברים, נותן הרבה הנחיות, קל, קל להן לחמוק. וזה חלק מהאימון, להזכיר לעצמך, להזכיר לעצמך, להזכיר לעצמך. זה חלק מהדרכים שבהם אתה לומד לנהל את הפריימריז הפנימיים האלה, כן? אתה צריך, כמו... ראש הממשלה לשעבר. חוזר על אותם דברים שוב ושוב. בסוף זה עובד. כן. זה לא הדבר היחיד שצריך. צריך גם את זה. שהמיינדפולנס, הערנות והנלהבות צוברות תאוצה, וזה לוקח זמן, כן? ואני, כאילו, אני, הדרך הטובה ביותר לשמוע את ההנחיות שאני נותן לך, זה לחשוב עליהן כהנחיות ארוכות טווח, כן? יש את הריטריט הזה, אבל יש עוד ריטריטים, ויש עוד תרגול, כן? כשהאיכויות האלה של נמרצות, ערנות, או נלהבות, ערנות ומיינדפולנס, מבשילות, אז הן מתחילות לפתח כמו עצמי חדש, או זהות חדשה בתודעה, שזה הזהות של המודט, כן? ואתה מתחיל להכיר את עצמך גם כמודט, אתה מתחיל, כן? ומתי אתה יודע שזה קורה? כשאתה, או, אתה יכול לדעת שזה קורה בכל מיני דרכים, בכל מיני רגעים. האמת שאם חזרתם לכאן, כנראה שמשהו מזה כבר, משהו מזה כבר שם. אבל יש את הנקודה הזאת שבה אתה, אחרי יום, במהלך יום, או מתישהו, אחרי שהתודעה הלכה לאיבוד, מוצא את עצמך אומר, אוקיי, אני שנייה צריך לעצור, ואתה יושב על קרית או על כיסא, ומשהו אומר, אוקיי. אוקיי. זו התחושה, אוקיי, יש פה איזה בית, יש פה משהו שמרגיש, אני מרגיש כאן שאיזשהו עצמי שלי, נכנסתי לאיזשהו בית. זו אינדיקציה, אחת האינדיקציה. זה מזכיר לי, יש איזה שיר קצר בקנון, אני לא זוכר אותו בעל פה, אבל של איזה מישהו שואל, איפה נמצא מנוחה? איפה נמצא מנוחה? איפה נמצא מנוחה? כל מה שאני רוצה זה למצוא מקום מתחת לעץ, לשבת, לעצום עיניים, שיעזבו אותי בשקט, פום, למצוא את הבית שלי במדיטציה. בית מאוד טוב. המורה, ג'אנטה ניסארו, שעליו אני נשען, אומר, הזהות הזאת מחולקת לשניים. יש בה תפקיד אחד, פונקציה אחת, שזה התפקיד של המתבונן. כן? לשבת ולשאול את עצמך, מה קורה עכשיו? רק לדעת. כן? יש תפקיד של מתבונן. יכול להיות שחלקכם, אפילו מתוך זה שאני אומר, יכולים טיפה להרגיש אותו, טיפה להיכנס אליו. לא צריך לעשות כלום, המתבונן לא עושה הרבה. הוא רק יודע. הוא יודע מה קורה עכשיו. הוא יודע איך הגוף מרגיש, הוא יודע מה השמיעה שומעת, הוא יודע מה העיניים רואות, אם העיניים רואות, הוא יודע מה קורה בתודעה, הוא יודע. הוא ערני, הוא רגיש, וזה משהו. כן? יש משהו מאוד יציב, ומאוד קל, במובן הטוב של המילה, מאוד מקליל בעמדה הזאת של המתבונן. אתה לא צריך לעשות הרבה. רק יודע. כל מיני דברים קורים. יש כל מיני תחושות גוף. כל מיני מחשבות. ואתה לא צריך לעשות איתם כלום. את לא צריכה לעשות איתם כלום. רק יודעת. זה הכל. ויש חלק של התודעה שהוא יותר אקטיבי. שהוא העושה. שהוא דואג לזה. אוקיי. האם אני ממוקד בנשימה? האם היא נעימה? האם אני יכול להפוך אותה לנעימה יותר? האם אני רגיש לכל הגוף? לא? אוקיי, אז אני ארחיב, כן? יש חלקים דפוסים, אני ירפא אותם. יש כאב כאן, אני אתמקד במקום נעים, כן? חלק יותר אקטיבי, שמנווט ומכוון. כן? לשניהם לוקח זמן להתפתח. לוקח זמן לשני החלקים האלה להתפתח. והם עוזרים אחד לשני, כן? החלק המתבונן נותן לחלק העושה טיפים. אוקיי, זה מה שקורה, לך לשם. גם אם אתה מפעיל את החלק העושה כל הזמן, תקבל כאב ראש. אם אתה מפעיל את החלק המתבונן כל הזמן, המדיטציה תעשה חסרת חיות. כן? ואתה צריך להפעיל קצת יותר את החלק שעושה. וחלק מהמיומנות של מדיטציה זה לדעת לאייש את התפקיד הנכון בזמן הנכון, כן? ולדעת לנוע בין שני התפקידים. לפעמים את יושב שם או את יושבת שם, וזה די קשה. יש כל מיני מחשבות, כן? הגוף כואב. ואם אתה תנסה או תנסי כל הזמן לעשות עם זה משהו, זה פשוט יהיה צדזית, כן? להגיב לזה, להגיב לזה, להגיב לזה. אז עדיף לתת לחלק המתבונן שנייה קצת מקום. אוקיי. מה קורה עכשיו? האם אני יכול רק להיות עם זה, כן? רק לדעת, רק לדעת, רק לדעת. לאסוף מידע, כן? להישאר בתפקיד הזה, אולי להישאר בו דקות ארוכות. כל מיני דברים קורים בגוף, כל מיני דברים קורים בתודעה. ואז בנקודה מסוימת אתה אומר, אוקיי, אולי אני אזדקף, כן? אולי אני בכוונה אתמקד באזור נעים. אולי אני אנשום בצורה קצת יותר נוחה. חלק המתבונן גם מרגיע משהו, כי הוא קצת מרחיק אותך מההתרחשויות. אתם מבינים את הכוונה? אתה כמו מסתכל עליהם דרך איזושהי פרספקטיבה, ויש לך מרחב, מרווח מסוים, ואז ממנו אפשר, מהמרווח או המרחב יותר, יותר קל לגשת ולהגיב בצורה לא תגובתית מדי, או לא דבוקה מדי. אז בואו נשב ביחד. את הזמן כדי לייצב ולבסס את התנוחה. גם את התנוחה החיצונית, איך הרגליים מונחות, איך הגב זקוף. גם את התנוחה מבפנים. בשילוב של זקיפות ורקות. קצת איחולי טוב. לפעמים הגישה הידידותית היא מאוד טבעית וכנה. באמת אני מרגיש שאני רוצה שיהיה לי טוב ושלאחרים יהיה טוב. אני באמת רוצה שאני ואחרים נפתח את הסיבות, את הגורמים שמובילים לרווחה. רווחה אמיתית. לפעמים זה דיבור קצת יותר מלאכותי. שאני אהיה שמח ומוגן. שאתם או אתן תהיו שמחות, מוגנות. אל תדאגו אם הדיבור קצת מלאכותי. הדיבור הפנימי משפיע על הכוונות, משפיע על האקלים. אפשר לקחת כמה נשימות ארוכות, עמוקות. למצוא את המקום בו הנשימה מרגישה נוחה ונעימה. יכול להיות שכבר מצאתם מקום שיכול להיות הבית שלכם לכל הריטריט הזה. כמו עם כל עצמי שאנחנו בונים. חלק מהבנייה שלו היא לפתח הרגלים, אז אפשר לפתח הרגל של למצוא את הנשימה שם, באגן, בבטן, בחזה, בגרון, באף, איפה שאתם מרגישים שהוא המקום המועיל ביותר, או שכבר הפכתם לבית. דרך לא רעה לחשוב על זה, זה לדעת שממש אפשר להתאהב בנשימה, כמו להתאהב בכל שאיפה וכל נשיפה. ההתאהבות קורית מזה שאנחנו חוזרים שוב ושוב. ושאנחנו נותנים לשאיפה ולנשיפה להיות בראש סדר העדיפויות. כלומר ששום דבר אחר לא יותר חשוב כרגע. אפשר גם לשים לב ליחסים ביניכם לבין הנשימה, אם אתם לוחצים עליה, כדי שתתנהג באופן צפוי. אז אולי אפשר להסיר את הלחץ הזה. לתת לה למצוא את הקצב שלה. אם אתם מקצרים אותה מתוך הרגל, לא באמת נותנים לגוף את כל החמצן שהוא צריך. אז אפשר לתת לה להיות ארוכה עד שהגוף אומר, אוקיי. אפשר לעשות רגישים ורגישות לכל הגוף. תשומת הלב יכולה להיות חיה מאוד ועדינה מאוד, בו זמנית. לפעמים אפשר להפוך את הגוף לרגיש לנשימה באופן יסודי ומדורג יותר. אז תראו איך מרגישה הבטן התחתונה בזמן השאיפה ובזמן הנשיפה. ואם אתם שמים לב למתח או שמות לב למתח בבטן התחתונה עם השאיפה והנשיפה, אפשר להרגיע אותה. כל שאיפה רגישים ורגישות לבטן התחתונה, וכל נשיפה מרגיעים, רגישים ורגישות ומרגיעים קצת. סליחה, יותר מדי מילים ומגדרים. עם שאיפה רגישות והרגעה, עם נשיפה, רגישות והרגעה. ואותו דבר בבטן האמצעית. לכל הרוחב שלה. רגישות לבטן האמצעית. ולהרגיע קצת הבטן האמצעית, עם השאיפה ועם הנשיפה. וכך גם באזור החזה והלב. באזור הגרון. הפנים. כל הראש, רגישים, רגישות לכל הראש, עם השאיפה ועם הנשיפה, מרגיעים, מרגיעות את הראש. מרפים קצת את השרירים שם. וכך גם בעורף, בכתפיים. זרועות, אמות, כפות ידיים. איך הן מרגישות בשאיפה, איך בנשיפה? האם אפשר קצת להרפות עם השאיפה ועם הנשיפה? ואז לאורך הגב. מצד ימין של עמוד השדרה, מצד שמאל של עמוד השדרה. ולאורך המרכז. אל האגן. במורד הרגליים. אז שוב אפשר למצוא את מרכז הנשימה במקום הרגיל, והפעם להיות שוב רגישים ורגישות במיוחד לכל הגוף. אולי אפשר להרגיש כאילו כל הגוף נושם. הנשימה נכנסת לא רק דרך האף, אלא גם דרך האוזניים, העיניים, כל האור. כשהפעמון יצלצל, תראו אם אתם יכולים לפקוח עיניים, אבל לשמור על חלק מהרגישות הזאת, עם הנשימה וכל הגוף. יש לנו עכשיו זמן מה? קצת יותר מחצי שעה לתרגול בהליכה. כיף לכם, השעה הכי טובה לתרגול בהליכה. יכול להיות שעכשיו יתאים לכם לקחת מסלול יותר ארוך. כשהתודעה קצת עייפה, אז לפעמים צריכה מרחב קצת יותר רחב לנוע בו וקצב הליכה יותר חופשי. ותנו לגוף ולתודעה ממש ליהנות. כן. אנחנו במובן מסוים מגלים מחדש מה זה קיום אנושי, כן. גם כבר היינו די הרבה ריטריטים. כן. מה זה אומר ללכת? מה זה אומר, כן. לחיות עם גוף. רגישים ורגישות לקיום אנושי. מאוד בסיסי, מאוד פשוט. תזכרו שרגישות זה לא אומר סגירות, כן? זה לא אומר סגירות. להפך, עם הרגישות, עם העקביות של תשומת הלב, הרגישויות יכולות להיות פתוחות, הגוף יכול להיות פתוח, העיניים יכולות להיות פקוחות, האוזניים פקוחות, כן? פקוחות זה לא אותו דבר כמו נלכדות, לאיכויות שונות לגמרי. אז תהנו בהליכה. נתראה כאן שוב. תראה כאן שוב בתשע, לשבעה האחרונה של היום.